החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב חזרנו. אני יודע שיש יהודים יקרים מחכים על הקו, יש מאות אלפי מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אולי מיליונים, אבל בכל אופן אני מרגיש צורך להגיד שני דברים מתוך מה ששמעתי, מתוך מה שאני רואה לפניי. עכשיו בחדשות שמעתי שממשלת קנדה לא מספקת או לא רוצה לספק נשק. זה מזכיר לי שתמיד מדברים שמאיימים שלא ייתנו תקציבים לישיבות, אם לא ככה ואם לא ככה ואם לא ככה. הרי יש, האם הישיבות תהיינה בסכנה? הרי יש כל כך הרבה ישיבות שמתקיימות בעולם בלי התקציבים שלהם. מה, בארצות הברית אין ישיבות? באירופה אין ישיבות? מפוארות מאוד ומסודרות מאוד. וגם בארץ יש גופים שלא מקבלים פרוטה מתקציבי הממשלה. כידוע, חסידי סאטמר, מאה שערים. למה בכל זאת גדולי תורה אמרו לקחת מתקציב המדינה? מה זה נקרא מתקציב המדינה? זה כספים שלנו, שאנחנו משלמים מיסים, משלמים מע"מ, משלמים מס הכנסה. ולא רוצים לממן לא תרבות ולא ספורט ולא בתי סוהר. הסיבה לכך שצריך לתת להם חלק בתורה, כדי שיהיה להם אחיזה ביהדות. כך אמר לי הרב אלישיב בהקשר אחר, יש לנו אחריות ליהודי ברחוב יפו, אלה היו המילים שלו. כן, כן, גדולי ישראל דואגים לכולם. אנחנו לומדים את זה ממגילת אסתר. כל העם היהודי מאוים להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש מנער ועד זקן טף ונשים ושללם לבוז. כל העם היהודי מאוים. יש יהודיה אחת שמוגנת. או איך היא מוגנת? היא הכי מוגנת בעולם. כל היחידה להבטחת אישים של המלך אחשוורוש עומדת סביבה, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים מוצלחת. כשהתרקמה תוכנית לחסל את המלך, הם עצרו אותה. הם עצרו את המתנגשים הפוטנציאליים. מה אומר מרדכי לאסתר? כי אם החרש תחרי שלי עד כזאת, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך לכל היהודים. כי אם החרש תחרי שלי עד כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת הוא בית אבית וכתובד. את יודעת למי אני דואג? אני לא דואג לנו. אנחנו נהיה מסודרים בכל מקרה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אני דואג לך. אותו דבר אמרו גדולי ישראל. אנחנו לא דואגים לעולם ישיבות. לא בגלל זה אנחנו שומעים את התקציבים. אנחנו דואגים לכלל אזרחי ישראל שלא יהיה להם שום חלק בתורה. זה שהם לא מבינים את זה, בגלל זה הם לא חייבים איתם. אף אחד לא לימד אותם. ממשלת קנדה לא רוצה לשלוח נשק. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אני לא, אין לי שום ספק מי יפסיד מזה יותר. הנקודה השנייה שרציתי להעיר, אני רואה פה על השולחן של השולחן שלנו פה בחדר, באולפן, נשארו הדפים, ראשי הפרקים מהמהדורה המרכזית. ואני רואה שכתוב פה, שהנשיא הרוסי, פוטין, זכה כצפוי בעוד 6 שנות כהונה, וכך הוא ישלים 30 שנים בשלטון יותר מסטלין. מאיפה אתה יודע שהוא ישלים 6 שנים בשלטון? זה מזכיר לי, בהיותי בישיבת חברון, בבין הזמנים, הייתי במחנה בני תורה. היו שם בחורים מישיבות תיכוניות, ודיברנו איתם הרבה שיבואו ללמוד תורה בישיבות. אחד מאותם בחורים מאחת הישיבות התיכוניות בארץ, שהיה לי איתו קשר ושיחות וויכוחים עד אור הבוקר, מצלצל אליי אחרי כמה חודשים, הוא בשמינית, כלומר בשנה האחרונה בישיבה התיכונית, והוא מתכנן את תוכניותיו ל100 השנים הקרובות. וכך הוא אומר לי, אני החלטתי ללכת שנה לעזאטה, מה שנקרא היום ישיבת שכר שכיר, הישיבה של רבי סוחר מאיר, בנתיבות. ואחר כך אני אלך להסדר בקרם דיאבלה ל5 שנים. ואז אני אבוא לישיבת הכותל, ומכיוון שאני מארגן כעת את כל התוכנית, אני רוצה לקבוע איתך עכשיו חברותה. כשאני אהיה בירושלים בישיבת הכותל, אני אבוא לישיבת חברון, נלמד איתך חברותה, שעה בשבוע. אני פרצתי בצחוק, ואת המכתב הזה הראיתי לזו שימים ספורים לאחר מכן התארסתי איתה. הבחור הזה תכנן תוכנית מתוך ידיעה שמה שהיה הוא שיהיה, ועוד 8-9 שנים הוא ימצא אותי באותו מקום שהוא מוצא אותי עכשיו. בשבוע אחרי כן הכל השתנה. פוטין זכה לעוד 6 שנים, לך תדע מה יהיה מחר. אספר לכם סיפור שקשור לפורים. הצדיק, רבם של עולי רוסיה, היה שכן שלי בסנד המורחבת, והיינו בידידות רבה. הגוין רבי צחוק זילבר, סיפר שהוא היה בכלא, באחד מבתי הסוהר היהודים לשמצה, אחת המחנות היהודים לשמצה ברוסיה. והגיע פורים בשנת 1953, וליל פורים, לא הייתה לו מגילה, הוא סיפר להם את סיפור המגילה. אולי הוא אמר להם בעל פה את המגילה, בכל אופן ודאי ברוסית. היהודים שהיו סביבו לא היו יהודים ששמרו מצוות. קם אחד היהודים, קומוניסט, ואמר לו, מה אתה מספר לי סיפורים על נס שהיה לפני כל כך הרבה אלפי שנים, היום אנחנו תחת סטלין. אמר לו רבי יצחק זילבר, מי אומר לך שסטלין יחיה עוד חצי שעה? הוא כעס עליו ורתח, ואומר, מה אתה מדבר? סטלין הוא המנהיג הכי חזק בעולם, הוא שולט בהכל, יש לו פצצות אטום, יש לו זה. אחד בבוקר שומע רבי יצחק זילבר צעקות, שצועקים לו, יצחק, יצחק ברוסית, אתה צדקת. מה התברר? שחצי שעה אחרי שהרב זילבר אמר, מי יודע אם הוא יחיה חצי שעה יותר, חצי שעה אחרי כן, סטלין, בתוך כדי ישיבת הפוליטבירו, קיבל שטף דם במוח. אמר רבי יצחק זילבר, אמרתי כל היום תהילים שהוא ימות. והוא מת. באותו יום, בפורים. ואנשי הגולג השתחררו רבים מאוד מהם אחר כך. וצריך לדעת שזה היה בדיוק בזמן שעמדה לצאת גזרה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל יהודי רוסיה. להשלים את מה שהיטלר לא הספיק. סביב גזרת הרופאים. התוכנית הייתה שיובילו את היהודים ברכבות לסיביר, כביכול, כדי להגן עליהם מההמון הזועם בעקבות משפט הרופאים שהעלילו עליהם שהם רצו להרעיל את סטלין. ובדרך, בכל תחנה, יעשו בהם פרעות. מותו שסטלין עצר את ההוצאה לפועל של התוכנית הזאת. עוד 6 שנים פוטין ישלוט. נו. נו, נו. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום הרב, קודם כל, שלום לכם.
ואנחנו לא שומעים אותך.
שנייה אחת. עכשיו שומעים אותי?
עכשיו יותר טוב, כן.
מצוין. אז רציתי להודות על הפלטים והמחזקים, ורציתי לשאול גם על העניין הזה שמשתקרים בפורים. העניין הזה שמשתקרים זה כאילו שסתם התגוללו ברחובות ולא יעשו שום דבר, לא עדיף לעשות דברים תועלתיים יותר. אם זה שמחה, אז נשמוח כמו בכל חג. אם זה סתם להשתקר, אז מה העניין בזה?
מה שכתוב בהלכה, אדם צריך לשתות יותר מהרגלו. עכשיו, כל אלה שאתה רואה אותם משתקרים בפורים, יותר מהרגלם זה גרם אחד של יין, כי הם לא רגילים בכלל. היום, בזמן, עד לפני כמה שנים, כל אדם היה עושה קידוש על יין. היום נוצר כזה מין הרגל שרובם ככולם עושים קידוש על מיץ ענבים. אני לא יודע, אני לא עושה קידוש על מיץ ענבים, אני עושה קידוש על יין. כך שרוב הצעירים הללו לא שותים יין בכלל. אז יותר מהרגלם זה קצת יין, זה כבר יותר מהרגלם. והמטרה הייתה שקצת תתרומם הנפש, יש אומרים שילך קצת לישון, ואז הוא לא ידע בין הרומן לברור מרדכי, כדי לצאת ידי חובה. ברור לחלוטין שכל ההשתוללות וההתהוללות וההקאות והלכלוך, ואנשים מאבדים את כל חג הפורים, מאבדים את סעודת פורים, מאבדים את שמחת פורים האמיתית, מאבדים את הרעיונות של פורים. מה זה? לא, היו גדולי עולם שכשנכנס יין יצא סוד והתחילו להגיד דברי תורה והתחילו להגיד לרקוד והכל וזה היה בסדר, אבל מישהו לא בר אחי שיהדר לעשות במהדרין מן המהדרין בנר חנוכה, וכאן שיעשה את מה שצריך לפי ההלכה ויצא לחובה. אני בכל אופן יכול להעיד על עצמי שאני דווקא כן מסוגל לשתות אלכוהול, ואני מימי לא השתכרתי.
ומה העניין להשתכר גם בלי להתגולל? סתם, מה עצם להשתכר?
אף אחד לא אמר להשתכר, כתוב לבסומי בפוריה.
מה זה לבסומי?
שיהיה מבוסם קצת. שתוך כדי שהוא יהיה מבוסם, שיראה גם ברע את הטוב. שיראה גם בארור המן את דרכי השם, בדיוק כמו בברוך מרדכי. כשמנגנוני ההגנה שגורמים לו למצב רוח רע, כשהוא רואה רע, יזוזו הצידה, ואז הוא יראה שבאמת אין רע בעולם, וגם, איך אמר רב נחמן מברסלב, גם בהסתרה שבתוך ההסתרה הקדוש ברוך הוא נמצא. ואז הוא לא ידע בין ארור המן לברור מרדכי.
ואותם גדולי ישראל שכן שתו והיו ממש מספרים ככה רבי ישראל סלנטר ועל כל מיני...
אני לא שמעתי שרבי ישראל סלנטר התגלגל ברחובות, ולא שמעתי שרבי ישראל סלנטר
דיבר שטויות.
לא שמעתי שרבי ישראל סלנטר דיבר שטויות, ולא שמעתי שרבי ישראל סלנטר שבר דברים, ולכלך את המקומות שבהם הוא נמצא, לא שמעתי על זה. אמרתי כבר קודם, אותם אנשים שבאמת בשתייתם ביין מתגלה הסוד הפנימי שלהם, זה משהו אחר. אבל מישהו לא בר אחי, צריך לעשות בתחבולות את המצוות הללו.
הבנתי. והעניין הזה שבחורי ישיבות עושים בפורים, מאיפה זה מגיע?
מה הם עושים?
למה לא?
מה עושים בחורי ישיבות בפורים?
אוספים לתת, לישיבה, ככה ראיתי בשנים האחרונות, כשהגיעו אליי לבית.
אני יכול להגיד שכשבני היה בישיבה, הוא שלח מכתב לרב חיים גרינימן, האם הוא חייב ללכת לאסוף לתת, או במקום זה לשבת ללמוד תורה, ורב חיים גרינימן כתב לו שישב במקום זה ללמוד תורה. יותר מזה אני לא יודע שום דבר.
אני שומע, אשר כוח רב.
ברוכים תהיו.
כל טוב.
כל טוב. ערב טוב.
הלו?
שלום, שלום.
שלום, לשאול, הוא בא בשם החזון איש, שכדאי לאדם להרגיל את עצמו, לפני כל פעולה שהוא עושה, שיתפלל לפני זה, ואחר כך יודע. כלומר, אם הוא, נגיד, יוצא לדרך, אז שיתפלל לפני זה, שילך לו בקלות, עם הנסיעה, עם האוטובוס, ואחרי שברוך השם הצליח, שיודע על כל דבר. עכשיו, אני שואל שאלה. כתוב ששערי תפילה ננעלו, למשל, יקום פורקן, אומרים רק בציבור, כי ביחיד אז המלאכים לא מבינים ארמית, ואיך זה עובד בדיוק? כשבן אדם מתפלל ביחידות בשפה שלו, הקדוש ברוך הוא שומע, עובר דרך מלאכים, איך זה עובד בדיוק?
אני לא מבין מה שאתה אומר, זה לגבי התפילות המסודרות והקבועות מאנשי כנסת הגדולה, שמחייבות אותנו, יש להם כללים. אבל כתוב בגמרא, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו. והאדם נקרא מבעה, מתפלל. ובוודאי שיש מקום להודות לקדוש ברוך הוא על הכל. כשאומרים ברוך השם, זה גם כן יכולה לחשב, אם רצו לקרוא לזה תפילה, אפשר לקרוא לזה תפילה, מה שלומך? ברוך השם. כשקורה לו משהו טוב, הוא מודה. זה לא קשור לשום דבר.
המטרה בזה, זה לא, כלומר, יצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא, שאדם ירגיש שכל דבר הוא תלותי לקדוש ברוך הוא.
אני לא יודע מה זה נקרא יצירת קשר לקדוש ברוך הוא. יצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא אפשר על ידי כל מצווה, על ידי כל חסד, על ידי כל פעולה שאדם עושה. זה לאו דווקא על ידי זה. אבל זה המטרה היא להרגיל, פשוט, בשני דברים. קודם כל, כי פשוטו. אתה הולך לעשות משהו. זה לא הכל פסיכולוגיה, זה אמיתי. אתה הולך לעשות, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שבידיו הכל, שתצליח מעשה ידיך. וכשאתה גמרת לעשות משהו, אתה מודה לקדוש ברוך הוא לעבר, ומבקש על העתיד.
פשוט, הבנתי. עכשיו, שאלה נוספת רציתי לשאול, הרב כמה פעמים בתוכניות הביא את זה, שהצורך שהיה הצבא, בזמן המלך, שהיה, הרב הוא קורא לזה ישיבת, ככה זה היה הצבא, וחוץ מזה היה גם ישיבות שישבו ולמדו תורה.
כן.
עכשיו, אני רוצה לשאול כשיוצא לפעמים לדבר עם אנשים קצת רחוקים, מה המקורות של הרב שחוץ ממה של שילבו תורה בצבא, חוץ מזה היה גם ישיבות שלמדו תורה?
כתוב, קודם כל, שבצבאו של דוד המלך היו תינוקות שלא תמותם חטא. כתוב שכל הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, כלומר, מי שדיבר בפסוקי דזמרה, כתוב בגמרא, שלחו אותה הביתה. אז זה כתוב. עכשיו, זה ששבט לוי לא לוחמים ולא נוחלים, אפילו במלחמת מצווה גדולה מאוד, כמו מלחמת ארץ ישראל, שאז נחלו. זה כתוב ברמב״ם, זה הלכה. אמנם שמעתי שאומרים שההלכות האחרונות ב-14 הספרים של הרמב״ם הם דברי האגדה, אבל בשום מקום לא שמעתי שהרמב״ם כותב דבר לא נכון, בגלל שזה דברי האגדה. חוץ מזה שהמשנה ברורה שידע ללמוד רמב״ם בסימן קופנונו בביור הלכה, מביא את הרמב״ם הזה בסוף הלכות שמיטה ויובל להלכה. אז הוא כן חשב שזה להלכה. אז זה קודם כל הרמב״ם. חוץ מזה יש זוהר על פרשת בעלותך, גם על מלחמת ארץ ישראל. שבשעה שזבולון יצא למלחמה, יששכר יושב ולומד תורה, כלומר שותפות בין יששכר וזבולון זה לא רק פרנסה ותורה, אלא גם צבא ותורה. ועל זה אומר החתם סופר, שלכן כתוב דווקא אצל זבולון, סמך זבולון בצאתך, כי זבולון ידע שיששכר יושב ולומד. וכך כתוב בגמרא מסכת שבוע דף למתת, שבזמן שאם לא דוד שהיה לומד תורה, לא יכול יואב לעשות מלחמה. וכך כתוב בגמרא מסכת מכות, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, אם לא שערי ירושלים שעוסקים בהלכה, לא יכולים רגלינו לעסוק בתורה. והגמרא אומרת ששומרי העיר זה אלה שיושבים בבית המדרש ובטלים מכל מלאכה ועוסקים בתורה. אלה הם שומרי העיר, כך אומרת הגמרא.
הבנתי, טוב. תודה רבה רבה על כל התוכניות. באמת יש הרבה כוח שרב עושה זה גם, שיהיה אפשרות לעלות לשידור גם אחרי הכולל ערב, זה נותן...
ברוכים תהיה. הפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
כבוד הרב, רציתי להודות לרב על הבהירות שהוא מבהיר את כל הנושאים, את העניינים, את הוויכוחים ואת הנושא הדת ומדינה, את כל הדברים אומרים. מבהיר את זה בצורה מאוד בהירה.
תודה רבה.
אבל מה, הציבור ההם, הם לא מבינים את השפה של כבוד הרב. הם לא מבינים מה מהזוהר עכשיו הרב אמר, מזבולו ויששכר, הם לא יודעים מה זה. אורי את המגין האומה
כבר. אני מדבר ברדיו כל חיים, אני לא מדבר עליהם.
כן, אבל הם צריכים...
אבל קודם כל תרשה לי לומר שמתוך הניסיון שלי בעבר.
כן.
שדיברתי איתם הרבה, הם מאוד מאוד מבינים. וצריך להבין את זה.
צריכים לדבר אליהם בשפה שלהם.
לא, 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 אין צורך.
לדבר אליהם דוגרי בשפה שלהם.
אין צורך לרדת לשפה שלהם. ואני אסביר לך. כשאני מדבר איתם, אני אומר להם, תראו רבותיי, אתם אנשים ליברליים. אני לא בא לשכנע אתכם שאני צודק. אני בא להסביר לכם במה אני מאמין. ואם אתם באמת ליברלים, אתם צריכים להצטרף אליי ולהילחם שאני אוכל לחיות לפי האמונות שלי. וכיוון שאני מאמין בכמה עקרונות, כמו שוולטר אמר לרוסו, אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני אמסור את נפשי שתוכל לומר, מי שמקבל את העקרונות הללו, ממילא יקבל את הפועל יוצא. פה אני מדבר בבית, בבית אני לא צריך להגיד את העקרונות האלה. אבל שם אני אומר את העקרונות, וזה מאוד קל, מי שבאמת מוכן לשמוע. מי שלא מוכן אם ישמוע זה פוליטיקאים ותקשורתנים, אבל כשאתה יושב בשקט עם אנשים, אתה אומר להם, תשמע, בוא תניח לצורך הדיון שיש אלוקים. אני באמת יכול להוכיח לך את זה. בוא תניח לצורך הדיון שיש חומר ויש רוח בעולם. בוא תניח לצורך הדיון שהאדם, שיש יחסי גומלין בין חומר ורוח לעולם. בוא תניח לצורך הדיון שהאדם מפעיל אותו, ושאותו ראי ספר אורות ההפעלה. לא ברור שצריך לשאול בספר אורות ההפעלה איך פועלים בעולם. הרי בדיוק אותו דבר כמו שבגוף האדם כולם יודעים שיש השפעות גומלין בין גוף לנשמה, וזה כולם יודעים. כך גם בעולם. וזה אני מסביר להם, והם מבינים את זה היטב.
מי שמר על מדינת ישראל באותו יום שמחת תורה כל היום 9 שעות אף מטוס לא היה באוויר, אף טנק לא היה, חיל אוויר היה משותק, צבא היה משותק. מי שמר על עם ישראל? למה הם לא נכנסו ופציצו את כל המדינה 9 שעות 10 שעות בלי אף מטוס באוויר? מי שמר על עם ישראל?
אני לא חושב, עם כל הכבוד, אני חושב שהטיעון הזה לא נכון. זה טיעון שהם מתאים למלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהם עם הכוחות שלהם, קבוצות של אנשים בלי מדינה, וטרוריסטים באמת פרימיטיביים, פראי אדם, מה שהם עשו זה גם הרבה יותר מדי מה שאפשר לסבול. אני לא שואל שאלות את השאלות האלה, זה אני לא חושב שהשאלות האלה הם נכונות היום.
בכל אופן, מה שרציתי לדבר בנוגע על הגיוס
של בני ישיבות.
לא, לא, אני מצטער. זו לא תוכנית של השיחות. אם יש שאלה, אני אשמח לשמוע. אנחנו לא, זה לא, יש תוכניות של שיחות עם מאזינים, זה לא התוכנית שלנו. אם יש, אנחנו רק עונים על שאלות. רק עונים על שאלות. בסדר?
בהחלט. טוב. תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, ערב טוב. קודם כל, ממש תודה רבה על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול מדע תורה לגבי זה שבחורי ישיבות יוצאים לאסוף כסף עכשיו, בפורים. זה טוב, זה לא טוב.
אני לא יכול להגיד דעת תורה, הם עושים את זה על דעת רבותיהם, כנראה שרבותיהם יודעים מה הם עושים, ובזה נגמר הסיפור.
ובתור בחור ישיבה, כדאי לתת או לא לתת?
אני לא יודע. אמרתי קודם, בני באופן אישי שלח שאלה לרב חיים גרינמן, קיבל תשובה. אתה תשאל באופן אישי את הרב שלך, תגיד לו שחשקה נפשך להישאר ללמוד, ואם אתה חייב לצאת, הוא יגיד לך את התשובה.
בסדר,
גמור. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
השבת, השבת זה שבת זכור, יש לי איזה שאלה על הפרשה של שבת זכור.
כן.
מדוע הקדוש ברוך הוא צריך כתוב ויהי בהניח השם אליך מכל אויביך, ורק אחר כך למחות את זכר המלא? כאילו, למה זה לא נעשה ביחד, או מה, כאילו, למה זה...
יש סדר, קודם נכנסים לארץ ישראל, אחר כך מקימים מלך, ואחר כך יש מצוות למחות זכר המלא, כמו שהם שאול. קודם נכנסו לארץ ישראל, כבשו וחלקו, אחר כך מקימים מלך, אחר כך הייתה מצווה למחות את זה, להוציא לפועל את מחיית זכר המלאק. מחיית זכר המלאק זאת נקודה שברגע שזה קורה בפועל, אז העולם מגיע לשלמותו. העולם צריך להגיע לשלמותו, כשנמצאים בארץ ישראל ויש מלך, אז יש את הכוח. למחות זכר המלאק זה לא פשוט, זה לא קל. זה לצאת למלחמה עם המבצר החזק ביותר של השטן. בשביל זה צריך להתארגן ולאסוף את כל הכוחות. אי אפשר לצאת למלחמה.
אז המלחמה האחרונה בעצם תהיה מלחמה בעמלק?
בוודאי. יש בזה, יש הרבה מועמדים למלחמה האחרונה, אפשר לעשות פריימריז. כתוב בספר ישעיהו שהמלחמה האחרונה תהיה עם אדום. כתוב בספר זכריה פרק ט' שמלחמה האחרונה תהיה עם פלישתים. כתוב בכתבי רב חיים ויטל על תהילים קכ"ד בספר עץ הדעת טוב שמלחמה האחרונה תהיה עם ישמעאלים. וכתוב שמלחמה האחרונה תהיה עם המלאק, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, כל זמן שהמלאק בעולם, ברגע שאין המלאק בעולם, השם שלם והכיסא שלם. אז מי תהיה המלחמה האחרונה? אז כתבנו בספרינו גלות ישמעאל את הפרקי דרבי אליעזר, שאומר שכל אלה כולם מעורבבים בישמעאלים. עולי אדום, ישמעאלים, מואב, והגרים, גבל, עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, אומר הפרקי דרבי אליעזר, שעשרה עמים אלה, הכתובים בתהילים פי ג' שאמרו נרשע לנו את נאות אלוקים, שאמרו לכוון החידי מגוי ולא יזכה שם ישראל עוד, ברחו למדבר מפני סנחריב והתערבבו בישמעאלים. ממילא, כשהמלחמה האחרונה תהיה עם ישמעאלים, זה כולל את כולם, גם את עמלק, גם את אדום, וגם את ישמעאל, וגם את פלישתים.
אבל כשאומרים תמחה את זכר עמלק, הכוונה, עם ישראל צריך למחות, או הקדוש ברוך הוא ימחה.
והיה בהניח השם אלוקיך לך, מכל אויביך מסביב, בארץ השם השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. ולכן אמרו לשאול, כן? שהוא יעשה את זה, והוא לא עשה את זה בשלמות.
כן, השאלה, אבל אם זה
יהיה על ידי
שליח, או הקדוש ברוך הוא פה משלח שליח
בידי. כתוב תמחה, בדיוק אותו דבר כמו שכתוב שצריך ליטול דלת מינים, זה אנחנו. כתוב תמחה, זה אנחנו.
זה עם ישראל.
כן.
כן, טוב, חזק ברוך
הוא, תודה
רבי, יישר כוח.
כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב. ערב טוב.
אתם שומעים אותי?
שומעים, כן.
הלו?
כן, בבקשה.
הרי ידוע שבני אמן, הם למדו תורה בבני ברק.
מבני בניו שלנו.
בני בניו. אבל כמו שלא מקבלים מואבי או המוני, אז איך אפשר לקבל אותו בתשובה?
זה לא עניין של בתשובה, זה עניין של גירות. זו שאלה טובה. ושואלים ומטפלים בה, איך קרה הדבר שבכל אופן התגיירו. לפי, לא כתוב במפורש שלא מקבלים גרים מהמלא, כמו שכתוב במפורש שלא יבוא המונים אוהבים בקהל השם. אבל לרוב הדעות באמת לא מקבלים המלאק שבא להתגייר, אבל אם הוא בא ומתגייר והוא לא מספר שהוא המלאק, אז הוא כבר התגייר והגיור שלו חל. וכן זה יכול להיות גם כן דרך נשות המלאק, וזה יכול להיות דרך שפחה או עבד של המלאק שישתחרר. יש דרכים עוקפות.
יכול להיות שהם לא ידעו שהם מזרע
המלאק? יכול להיות שבאחד...
יכול להיות שהם בעצמם אלה שהתגייר.
זה יכול להיות שהם כן ידעו, אבל מי שגייר אותם לא ידע.
אפשר לשאול שאלה קטנה?
בבקשה.
מאוד חשובה לי. שנפתח לאברהם אבינו. יעשה אותך גוי גדול וכל זה. נכון שהכחידו אותנו וכל זה. אבל בכל אופן כל האומות הם הכי הרבה.
השם לא הבטיח לאברהם אבינו שזה יקרה בדור אחד. ונתתי זרחה, קודם כל כתוב ככה, ונתתי זרחה,
כן.
או כאפר השמיים, או כמו כוכבים. כן. את שניהם אי אפשר לספור. אפר אי אפשר לספור, לא בגלל שזה הרבה, אלא בגלל שאי אפשר להגדיר יחידה. כמה זה יחידת אפר? כוכבים אי אפשר לספור, כי אי אפשר לדעת את מספר הכוכבים בזמן נתון, והיום אנחנו יודעים שאי אפשר לדעת. עם, זרעו של אברהם זה יצחק. אף אחד לא שואל, איך הבטיח לו והיה זר אחר כף הארץ והירה היה לו רק יצחק? למה שואלים, עם ישראל הוא עם קטן, אם זרעו זה בדור אחד, הכי מתקבל על הדעת שכוונה לבניו, אבל בניו זה רק יצחק. אלא הכוונה היא, יצחק זה אחד, יעקב זה כבר שניים, 12 שבטי ישראל, 14. כל אחד מצטרף. עם, אפילו עם הסיני, שסופו להתבולל ולהיעלם, הוא לא כאפר הארץ, והוא לא ככוכבי השמיים, כי יש לו מספר. כשכתוב, והיה זרחה כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש לספור את אפר הארץ, גם זרחה ימנה, זה אומר שעם ישראל אף פעם לא ייגמר, שהוא יהיה עם נצחי, כמו שכתוב בירמיהו פרק למד א', כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני לאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. זה הכוונה, והיה זרחה כאפר הארץ, או הבטן השמיים, או רק אם תוכל לספור אותם, כל יהיה זרחה, בשום מקום לא כתוב, שבדור אחד זה יהיה הרבה.
לא שבדור אחד, כאילו,
לעומת
כל העמים.
בשום מקום לא כתוב שזה יקרה בדור אחד. כאילו, רק עם שלא יכלה לעולם, הוא לא ניתן לספירה.
אפשר להגיד גם לעתיד לבוא.
אני חושב שהבהרתי
את זה. זה מה שהרב מתכוון?
אני לא מתכוון, אני אמרתי ברור. אמרתי ברור. ברגע שעם ישראל... ברגע שזרעו של אברהם קיים לעולם, עם זהות ברורה, ממילא הוא לא ניתן לספירה, כי תמיד הוא... סופרים עוד ועוד ועוד ועוד.
כן,
יש הכל. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. חייב אדם לבסומי בפוריה, שאלו על זה שאלה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. הרבה רעיונות נפלאים נאמרו על המשפט המאוד תמוע הזה. קודם כל, למה צריך לא לדעת בין ארור המן? מה זה עדי לא ידע? עדי לא מבין מה בין ארור המן לברוך מרדכי, אני מבין. שיקור לא מבין מה בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה לא ידע? מה זה שייך לידיעה? הקישור האמיתי בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא, נאמר את זה ככה, המן רצ... הוא מזרע עמלק. מה היה מיוחד בעמלק? למה צריך להרוג את זרע עמלק גם כשהם תינוקות? הרי על ישמעאל נאמר שדנים אדם באשר הוא שם, גם אם הידוע בוודאות שבסופו של דבר הוא יהיה רוצח ושיהיה יהרוג את עם ישראל היוצאים לגלות בבל באמצעות תאי גזים אישיים שהוא יצר, נודות מלאים אוויר. מה הוא עכשיו? למה זה ככה? כי נכון שהקדוש ברוך הוא יודע והמלאכים יודעים שבסוף הוא יבחר ברע, אבל בעולם הזה דנים לפי הבחירה שלו, לא לפי ידיעת הקדוש ברוך הוא. הרי לגבי המלאק אי אפשר לומר שאין להם בחירה, כי אם לא היה להם בחירה הם לא היו אשמים. ברור שכשהמלאק מחליט להיות נאצי ולהרוג יהודים באושוויץ, בטרבלינקה, במיידנק, כשהמלאק מחליט לבוא למדבר ולזנב את כל הנחשלים, זה בחירתו שלו, זה בחירה שלו. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יבחר ברע, אבל שוב, מה ההבדל בין ישמעאל? התשובה היא שהמלאק רצה להביא את עם ישראל לשער ה-50 בטומאה. לכן הוא בא לפני מתן תורה של להפוך את יום ה-50 ליום ה-50 בטומאה. לכן היה לו נציג במצרים, בלעם, שהעין מם של המלאק נמצא בשמו, ויחד עם הלמד קוף של בלק, זה המלאק. והוא רצה להשאיר את בני ישראל ממצרים, שיהיו גם בשער ה-50. ובגלל זה, הוא נידון על פי שער ה-50, על פי הידיעה של הקדוש ברוך הוא. אבל באמת יש לו בחירה. הקדוש ברוך הוא יודע שלא יצא ממנו שום דבר טוב. אמן רצה להגיע לשער 50 בתומה, כמסורת בית אבא, בית עמלק. לכן הוא עשה עץ גבוה 50 אמה. ברגע שהוא רצה להגיע לשער 50 של תומה, הוא בנה במו ידיו את המנה הפוכו. כי לשם אי אפשר להגיע, ואם מגיעים לשם מוצאים את עצמם בשער 50 דקדושה. כי 50 זה נצח, ולתומה אין נצח. אז מוכרחים להפוך את זה לשער 50 דקדושה. כשמגיעים לשם, שם לא רואים ולא יודעים, אין שום קשר להבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי, כי הכל בשער 50 הופך להיות לברוך מרדכי. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
רציתי לשאול, החזון איש קבע בזמנו, שאני לא יודע על כולם, אבל בטח רוב החילונים הם בגדר של תינוקות שנשבו. השאלה עכשיו, בזמן שלנו, הם יותר תינוקות שנשבו או פחות תינוקות שנשבו?
למה אין נפקמינה?
נפקמינה, לא, השאלה היא, תמיד יש ויכוח בדבר הזה, שמצד אחד עכשיו כולם יודעים שיש שבת, מצד שני יש תקשורת מטורללת שמשגעת לאנשים ועושה שטיפת מוח יום ולילה, אז צד אחד של המטבע שהם יותר תינוקות שנשבו, מצד שני
ש... בואו נעשה סדר קצת בזה, המושג תינוקות שנשבו הוא מושג מאוד מוגדר, והוא לא סיסמה. הרחב אליה שבעה מחייך תמיד ואומר, לא כל כך תינוקות ולא כל כך נשבו. יחד עם זאת, התינוק שנשבע, המושג תינוקות שנשבו, מקורו בגמרא מסכת שבת פרק כלל גדול, פרק שביעי. שם הגמרא אומר, המשנה אומרת ככה, מי ששכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב על החטאת אחת, כי כל המלאכות שהוא עשה נובעים משכחה, מהעלם אחד. שהוא לא ידע, לא שמע על שבת. שואלת הגמרא, מי זה האבם הזה שלא שמע, ששכח עיקר שבת? אומרת הגמרא, בתינוק שנשבע בין הגויים ולא שמע מעולם על שבת. כלומר, מדובר בתינוק שנשבע כפשוטו, בין הגויים כפשוטם, ובזמן שלו היה לא תקשורת ולא אינטרנט ולא שום דבר, הוא לא שמע בכלל על השבת. השאלה היא, אז אם כך, למה הוא חייב להביא קורבן בכלל? הרי הוא, לכאורה הוא אנוס. לכאורה הוא אנוס. אומר רב אלחונן וסרמן, שהרי שוגג זה איזושהי רשלנות, זה לא מה שלא בידו בכלל. אומר רב אלחונן וסרמן, כל אדם יש לו, כל יהודי יש לו נשמה יהודית. ואם הוא לא הביא את עצמו לתת לנשמה לפעול כדי להביא אותו הלאה, אז זה כבר לא גדר של אנוס. זה הוציא אותו מגדר של אנוס. מצד שני, יש את השוגג הקרוב למזיד. יש את השוגג הקרוב למזיד, שהוא גם כן שוגג. אז באיזה מקום בסקאלה נמצאים כל מיני אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות היום? הם נמצאים באיזשהו מקום באמצע בסקאלה הזאת, בין תינוק שנשבע בין הגויים, לבין אדם שלמד וידע, אבל שכח את חשיבות העניין. שכח או התעלם מהמשמעות של העניין. אין לזה שום נפקמינה לגבינו. אנחנו לא מביאים קורבנות, וגם אם היינו מביאים, אז לכאורה אפילו המקרה הקיצוני ביותר הוא גם כן שוגג בשביל להביא קורבן, ולכן אני לא יודע מה אין אף כמינה.
אבל גם אפשר להגיד הרב שבזמן החזון איש, אי אפשר להגיד שזה היו יהודים של האדום הזה שבת. הם לא נולדו ביפן ולא ראו יהדות בחיים שלהם.
נכון.
אז מה התכוון החזון איש?
מה שאמרתי עכשיו, שכמו שאפילו התינוק שנשבע מן הגויים הוא בגדר שוגג, ואפילו זה שיודע כמעט הכל, אבל בכל אופן הוא לא מבין את חשיבות העניין, הוא לא עושה את זה מתוך רצון להכעיס, הוא גם כן איזשהו גדר ששוגג.
אפשר לשאול עוד שאלה רב?
בבקשה.
כתוב ברמב״ם שהכוכבים, אני אצטט טיפה מהרמב״ם, אפילו שבטח רב מכיר את זה, רק קצת תסבר. כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש, אני רק מי שרוצה לדעת איפה זה, זה יסודי התורה פרק ג',
יסודי התורה, כן.
ודעה והשכל הם, סעיף ט', והם חיים ועומדים מכירים את מי שאמר והעולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעמתו משבחים ופרים יוצרם כמו המלאכים. כשם שמכירים הקדוש ברוך הוא כך מכירים את
עצמו. מספיק, מספיק. מה השאלה?
לא, אני עושה את זה. לא, אני רק רוצה, אם אפשר לתת את ההבנה, כי זה משהו רוחני כנראה, שמה פשט שהכוכבים
והגודלים... בוא נעשה קצת סדר. ממה נפשך? אם הרמב״ם מדבר על הדברים כפשוטם, על הכוכבים שאנחנו מכירים, אז גדולי עולם לא הסכימו עם זה, המהר"ל יצא כנגד זה.
נגד הרמב״ם הזה?
כן. נגד הרמב״ם הזה כפשוטו. אם הרמב״ם מתכוון לפנימיות, זאת שאלה. האם הרמב״ם ידע, הייתה לו קבלה? יש ספר שנקרא בית יעקב, של רבי יעקב ליינר, הבן של הרבי מאישביצה, מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, והאבא של רבי חנוך היינך ליינר, הרבי הראשון מרדזין בעל התחלת. ספר בית יעקב זה ספר גדול על פי קבלה על כל התורה, ובהקדמה יש לו הקדמה ארוכה ומקסימה, שהוא מביא הרבה הוכחות שהרמב״ם הייתה לו קבלה, הוא אומר לא יודע איזו קבלה. אם אכן כך, אז, ואם אכן הייתה לו קבלה גם כשהוא כתב את ספרו, כי יש מכתב שמיוחס לרמב״ם, שמובא בשתי מקומות, מקום אחד זה בפירושו של רבי יצחק אברבנאל שנקרא נחלת אבות על פרק שלישי בפרק אבות על המשנה הכל צפוי והרשות נתונה, והמקום השני זה בספר שומר אמונים הקדמון של רבי יוסף אירגז שבשער השני של הספר, שניהם מביאים את המכתב המיוחס לרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמישהו בא ולימד אותי כל מיני דברים שאם הייתי יודע אותם הייתי כותב בהרבה מהדברים שכתבתי אחרת, אבל מה יעשה שספריי כבר הופצו בעולם, ושניהם אומרים שכנראה לימדו אותו אז את הזוהר. בכל אופן, דברי קבלה. בכל אופן, אם הרמב״ם באמת כשהוא כתב את יסודי התורה, כבר היה לו יד ורגל בתורת הסוד שעברה אז מפה לאוזן, אז יכול להיות שהוא מתכוון לכל מיני כוחות רוחניים, לשרים של הכוכבים וכן הלאה.
טוב,
שכוח
הרב, תודה.
ברוכים תהיו.
תודה.
ערב טוב.
איתי עכשיו?
כן.
תודה. בקשר לשיחה לדברו של אברהם, הרב אמר שרק אנחנו עם נצחו. מה שאין כך לגבי שאר העמים. אם זה אומר שעולם יהיה מורכב רק מעם ישראל לעתיד?
למה? מה זה קשור?
שכל העמים הם מתקלים.
מי אמר?
הרב אמר שלא יסינו.
לא אמרתי שלא יהיו, הם לא יהיו, כבר היום אין, לא אמרתי שהם מתקלים, אמרתי שהם מתערבבים, אמרתי שהם נטמעים, יש המון 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 סינים בארצות הברית שמתחתנים עם אמריקאים, ועם יפנים, ועם איטלקים, ועם אפריקאים, והם נעלמים לא דווקא על ידי כליה פיזית, עמים נעלמים על ידי שהם מתערבבים, זה וזה.
הבנתי, אבל אז רק היהדות
תהיה קיימת
באופן מוחלט שידעו שזה יהדות.
אני לא אמרתי גם את זה. אני לא אמרתי גם את זה. אמרתי שהיהודים, לא אמרתי רק. אף אחד לא אמר רק. לא כתוב לאברהם שרק זרחה יהיה. כתוב, והיה זרחה כעפר הארץ, שאי אפשר לספור אותו. לא כתוב פה שום דבר על עמים אחרים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו לרגעים האחרונים של התוכנית 03-593-93. המגילה, נשאיר את המגילה בינתיים ונפנה לשאלה הבאה. ערב טוב.
שלום כבוד הרב, רציתי להגיד דבר כזה בעניין של...
לא, יסלח לי כבודו, אנחנו לא מאפשרים לאנשים להגיד דברים.
לא, רק שאלה לגבי מה דעת הרב לגבי שכל שרוצים למנות רבנים שהם מתנגדים, אז אפשר להעביר את הדבר הזה עכשיו בתשלום, שזה יהיה אחרי שתיגמר המלחמה, אבל התורה לא יכולה להיפסק. חייבים שיהיה רבנים, חייבים שיהיה תורה.
זה שאלה פוליטית שאני לא בידיים שלי. כולם מסכימים שעדיף שיהיו רבנים, ואף אחד לא שומע את דעותיי. ואני לא נותן עצות כשאני לא מתבקש. מה האמירה שלי תשנה לגבי ההחלטות הפוליטיות שלהם? נישואי התערובת האלו שבין דת למדינה. וזה שיש רבנות שבוחרים אותם גופים שנקבעים על ידי המדינה, זה חילול השם גדול, אבל זה מה שיש, והרבנים הללו הם אלו שמספקים את כל מיני צרכים, צורכי תורה ולימוד תורה וקיום מצוות וקידושין וגיטין ובתי דין להמוני העם, וזה מאוד נחוץ וחשוב, והתורה חוגרת שק שהם שבועים בידי מערכת א', שלא מבינה מה זה רבנות, ב', שבכלל לא רוצה את הרבנות, ג', שקושרת את הרבנות לכל מיני חישובים פוליטיים לא רלוונטיים. ואתה צודק, אבל מה זה קשור עלינו? מה אנחנו יכולים לעשות בזה?
טוב,
יישר
כוח, כבוד הרב.
תודה רבה.
חזק ברוך.
ברוכים תהיו. יש מאזינים? ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, ברוך.
רציתי לשאול, אני נשאל לפעמים על ידי בני משפחה שהם לא בני הציבור החרדי, על איך ההתייחסות הראויה לבחורים שכאילו נמצאים במסגרת הישיבות, אבל הם לא כל כך לומדים ברצינות. מה צריכה להיות התשובה לשאלה הזאת?
התשובה לשאלה הזאת צריכה להיות ככה. למה אתם שואלים את השאלה? וכי אתם חושבים שהרב אלישיב היה מטומטם? וכי אתם חושבים שאתם יותר חכמים מחכמי חרשים כמו הרב אלישיב, כמו הרב שטיינמן, כמו החזון איש, כמו הרב מבריסק? מה, הם לא ידעו שיש בחורים שלא כל כך לומדים? במציאות הנוכחית היום, ככל שבחור לומד פחות, כך הסכנה הרוחנית שלו בצבא יותר גדולה. לפני שיבוא ולדבר איתנו על מה אנחנו חושבים על בחורים שלא כל כך לומדים, שיראו לנו שהם בונים לפחות חלק מהצבא, שיאפשר, ועד רבה, דווקא אם הבחורים האלה ילכו, אנחנו צריכים שהחלק הזה יהיה עוד יותר דתי, ועוד יותר שמור, ועוד יותר רוחני. ולכן עד שהם אומרים לנו, טול כיסה מבין שיניך, אנחנו נגיד להם, טלו אתם וראשי הצבא ביחד, קורה מבין עיניכם. על מה אתם מדברים בכלל? מישהו מוכן לקבל אותם? חוץ מזה, יש לי שאלה מאוד גדולה לגבי חלק גדול מאותם אלה שלא לומדים. אתם שאתם טוענים שאתם מבינים את הערך של תורה, מה אתם עומדים עם עיניים בורקות ומחכים שיהיו הרבה שלא לומדים? הרי מחק סופרים את אלה שלא לומדים, מה זה צריך להיות? נתאר לעצמו שבן אדם עבר מסלול בשריון, המדינה שילמה הרבה כסף להכשיר אותו, והוא מתחיל להיות בחיל שריון, הוא עובר מסלול, ופתאום הוא מתחיל להתבטל. הוא לא מגיע לסדרי השריון, והוא קם מאוחר במקום לבוא למסדר הבוקר. מישהו יבוא ויגיד לו, תשמע, אולי תלך לקומנדו הימי? הרי השקיעו בו שיהיה בשריון, יעשו כל מאמץ להחזיר אותו לשריון. המדיניות כלפי אלה שלא לומדים, לעשות כל מאמץ להחזיר אותם ללמוד. תודה רבה, ולילה טוב לכולם, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב, עד כמה שאפשר שיהיה גם שקט, ושנראה ישועות ביום הפורים הזה לכלל ולפרט, ושיהיה לכולם פורים שמח עם כל מצוות היום, למרות המצב, עם המצב ובתוך המצב. תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לכולכם.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי.